שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פ"ד במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il, דף עם של 10 דקות. אנחנו מתחילים שתי שורות לפני סוף העמוד הקודם. בדף הקודם ראינו 11 חטאים שיש בהם מיטה בידי שמיים, מתוכם היו 8 דברים שקשורים לפסול של עבודה במקדש. היום נראה עוד 3 פסולים של עבודה במקדש שאין בהם מיטה בידי שמיים אלא רק איסור לאו, ועוד 2 מקרים שיש בזה מחלוקת האם זה מיטה בידי שמיים או איסור לאו. אז 3 המקרים שבהם ברור שיש רק איסור לאו זה כהן שעובד במקדש כשהוא ערל, עונן או יושב. נראה את המקורות של זה. אז את כהן ערל לומדים מיחזקאל פרק מ"ד, אגב כמו שלמדנו משם את החיוב מיטה של פרועי ראש, אז כתוב שם כל בן איכר וערל בשר וכולי לא יבוא אל מקדשי. האיסור הבא זה כהן עונן. עונן הכוונה היא שנפטר לא מת באותו יום. לומדים את זה ממש כתוב לגבי הכהן הגדול, שהוא אם נפטר לא מת הוא לא יוצא מהמקדש, וכתוב שאפילו שהוא לא יוצא והוא ממשיך לעבוד ולא יחלל את מקדש אלוקיו. אז מדייקים מכאן שדווקא כהן גדול לא יוצא, אבל כהן רגיל צריך לצאת כשהוא עונן, ואם הוא יישאר ויעבוד אז הוא מחלל את העבודה. זה לגבי עונן. עכשיו בסוגריים נשאל למה לא נעשה גזרה שווה כמו שראינו בשלושה דינים אתמול, בין כהן עונן לבין תמה שאכל תרומה שבשניהם כתוב חילול, ואז ממילא גם בכהן עונן יהיה חיוב מיטה בידי שמיים. עונה על זה הגמרא, הרי לא ראינו שכתוב במפורש שכהן עונן מחלל את העבודה. רק ראינו שכהן גדול כשהוא עונן הוא לא מחלל, ודייקנו שכהן רגיל כשהוא עונן הוא כן מחלל. אז על דין כזה שרק נלמד מדיוק, בגמרא זה נקרא מכללה, לא עושים גזרות שוות. אז זה לגבי כהן עונן. הדין השלישי זה כהן יושב, כתוב כי בו בחר השם אלוקיך וכולי לעמוד לשרת, אז מכאן שמותר לו לעבוד רק כשהוא עומד. אגב תראו תוספות ששואל למה זה לא כמו מה שראינו אתמול לגבי כהן שאין לו את הבגדים, ששם אמרנו שהוא ממש נחשב זר ואז יש איסור מיטה, וכאן אנחנו אומרים שזה רק איסור לאו. אז ראינו 3 מקרים שבהם יש רק איסור לאו, עכשיו נראה עוד 2 מקרים שבהם יש מחלוקת. אז מקרה ראשון שבו יש מחלוקת זה כהן שהוא בעל מום, רבי אומר שהדין שלו זה במיטה מדי שמיים, וחכמים אומרים שזה רק לאו. עכשיו מה המקור לעונש? אז רבי שאומר שיש לו חיוב מיטה, גמרא מביאה 2 הצעות מאיפה הוא לומד את זה. אפשרות אחת שהוא לומד את זה בגזרה שווה ישירות מכהן שאכל תרומה כשהוא טמא, כמו שראינו על הרבה דינים אתמול, כי גם כאן בבעל מום וגם שם כתוב חילול. אבל לזה מקשה הגמרא גם כן כמו שראינו אתמול, אם אתה כבר עושה גזרה שווה, למה אתה עושה את הגזרה שווה דווקא מאכילת תרומה בתומה? אולי תעשה את הגזרה שווה מאיסור נותר, הרי גם שם כתוב חילול. עכשיו גם אתמול ראינו את השאלה הזאת פעמיים, ואתמול היו לנו 2 שיטות לענות על זה. שיטה אחת זה שהעדפנו להשוות לתרומה, כי שם היה כתוב חילול בלשון רבים, ואילו בנותר כתוב את זה בלשון יחיד. אז זה היה טוב לדינים שלמדנו אתמול, אבל הדין של היום של בעל מום, גם בבעל מום כתוב את זה בלשון יחיד, ולא יחלל את מקדשי. אז אם כבר נלך לפי לשון רבים או יחיד, זה דווקא מחזק את הסיבה ללמוד מנותר ולא מתרומה. אז לכן הגמרא מנסה כאן את השיטה השנייה שנעזרנו בה אתמול, וזה היה להשוות למה זה יותר דומה, אבל גם לפי השיטה הזאת אנחנו נהיה כאן בבעיה. כי מצד אחד באמת איסור כהן בעל מום דומה לכהן שאוכל תרומה כשהוא טמא, בזה שבשני המקרים הבעיה היא בכהן ולא באוכל, אבל מצד שני איסור בעל מום ואיסור אכילת נותר דומים אחד לשני בזה ששניהם קשורים למקדש. אז לכן לפי השיטה הזאת אין לנו סיבה להעדיף את תרומה על פני נותר, לכן הגמרא עוברת לתשובה שנייה. היא אומרת אנחנו לא לומדים גזרה שווה ישירות מאכילת תרומה בתומה, אלא לומדים את זה בגזרה שווה מדין אחר שלמדנו אתמול, וזה כהן שעבד במקדש כשהוא טמא. אתמול למדנו שכהן שעובד במקדש כשהוא טמא חייב מיטה מאותה גזרה שווה מכהן שאוכל תרומה כשהוא טמא. אז עכשיו כיוון שברור לנו שכהן טמא שעובד במקדש חייב מיטה, אפשר ללמוד ממנו גם לגבי כהן בעל מום בגזרה שווה של חילול חילול שגם הוא חייב מיטה. עד כאן ההסבר לשיטת רבי. את דעת רבנה נראה עוד מעט אחרי שנראה את המחלוקת הבאה. המחלוקת הבאה זה לגבי אדם שמעל במזיד. גם כאן רבי אומר שזה במיטה ורבנן אומרים שזה רק בלאו. המקור של רבי זה ממש כתוב בפרשיית מעילה, ונפש כי תחתה ומעלה מעל בהשם. אז הוא לומד גזרה שווה מאכילת תרומה בתומה שבשניהם כתוב חטא, כאן כתוב תחתה ושם כתוב ולא יישאו עליו חטא. אז ראינו את המקור של רבי בשתי המחלוקות, כשבסופו של דבר לפחות בעקיפין שניהם נלמדים מאכילת תרומה בתומה ששם זה מיטה בידי שמיים, אז גם בעל מום וגם מילה זה מיטה בידי שמיים. לעומת זאת רבנן אומרים בשני המקרים שזה איסור לאו, והם לומדים את זה ממיעוט שיש בפסוק של אכילת תרומה בתומה. כי בפסוק שם כתוב ושמרו את משמרתי ולא יישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללוהו. המילה בו באה למעט. אז מה זה באה למעט? אומר רש"י זה באה למעט את שני המקרים שמכי לא דומים לאיסור אכילת תרומה בתומה, וזה כהן בעל מום ומעילה במזיד, שאין להם שום קשר לא לתרומה ולא לתומה. ועכשיו אנחנו בשליש התחתון של עמוד א', אנחנו עוברים לנושא שראינו במשנה לפני 2 דפים, אבל בעקבות הסוגיה שראינו אתמול עוד יותר מובן למה זה מובא כאן. הנושא זה זר ששימש במקדש. במשנה הביאו את זה, אגב, מה שהמשנה דיברה על כהן ששימש כשהוא תמה. אבל אחרי הגמרא של אתמול זה עוד יותר שייך, כי אתמול בברייתא עם 11 המקרים שבהם יש מיטה בידי שמיים, אחד מהמקרים שהיו שם זה זר ששימש במקדש, ועכשיו ניכנס לדין הזה יותר בפירוט. אז מה העונה של זר ששימש במקדש? יש בזה מחלוקת, ויש שתי גרסאות מי סובר מה, ויש לנו שלושה מקורות להסתכל בהם. מקור אחד זה המשנה בפי א' עמוד ב', מקור שני זה הברייתא הארוכה שראינו אתמול, ומקור שלישי זה ברייתא שגמרא מביאה כאן. אז נסכם את הדעות בשלושת המקורות האלו. רבנן במשנה ורבי ישמעאל בברייתא בעמוד הזה והברייתא שראינו אתמול סוברים שיש לו מיטה בידי שמיים. לעומת זאת רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי סוברים שיש לו מיטת בטין, אבל יש שתי גרסאות מי אמר מה. במשנה כתוב שרבי עקיבא אמר שיש לו חנק, לעומת זאת בברייתא כתוב שרבי עקיבא אמר שיש לו סקילה, ורבי יוחנן בן נורי אמר שיש לו חנק. עכשיו, כמו שעוד רגע נראה, מי שסובר שיש לו מיטת בטין, כלומר רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי, לומדים את זה מעונש של נביא שהדיח לעבודה זרה, ולפי זה אפשר להסביר גם את הסתירה בין המשנה לברייתא מה סובר רבי עקיבא. כי יש מחלוקת בברייתא אחרת בין רבי שמעון לרבנן מה העונש של נביא שהדיח לעבודה זרה, והגמרא כאן מבינה שבעצם הם נחלקו מה רבי עקיבא סובר. כלומר, רבי שמעון סובר שרבי עקיבא סבר שהעונש שלו זה חנק, ורבנן סוברים שרבי עקיבא סבר שהעונש שלו זה סקילה. עכשיו, לפי זה אפשר להבין את הסתירה בדעת רבי עקיבא אצלנו. כלומר, את הדעה של רבי עקיבא במשנה שלנו הביא רבי שמעון, שהוא סובר שרבי עקיבא סובר שנביא שהדיח לעבודה זרה זה חנק. לעומת זאת, את הדעה של רבי עקיבא בברייתא הביאו רבנן שהם סוברים שרבי עקיבא אמר שזה סקילה. אז פתרנו את הסתירה בדעת רבי עקיבא, ועכשיו ניגש למחלוקת היותר כללית, האם יש פה מיטת בטין או שזה מיטה בידי שמיים. אז קודם כל נביא את המקור לעצם האיסור של עבודת זר במקדש. כתוב במדבר י"ח והזר הקרב יומת, ורבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי עושים גזרה שווה בין הלשון יומת כאן לבין מה שכתוב אצל נביא שמדיח לעבודה זרה, שם כתוב והנביא ההוא וכולי יומת, ושם כמו שאמרנו עכשיו מדובר במיטת בטין או סקילה או חנק, אז גם כאן זה מיטת בטין או סקילה או חנק. זה דעת רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי. לעומת זאת רבי ישמעאל ורבנן שומרים שזה מיטה בידי שמיים, הם מדמים את זה לנושא יותר קרוב שממש קשור במפורש לזר שעובד במקדש, וזה מהסיפור שקורה פרק אחד לפני הפסוק שהבאנו, כלומר במדבר י"ז, שם אחרי שהשם הורג את הדת קורח, בני ישראל חוששים שכל מי שיתקרב למשכן ימות. כתוב כל הקרב הקרב וכולי ימות. אז כמו ששם המיטה של זר שמתקרב למשכן זה בידי שמיים, כמו שהדת קורח מתו בידי שמיים, אז גם העונש של זר שעובד במקדש זה בידי שמיים. עכשיו רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי שלא למדו ככה, זה כי הם מעדיפים לדמות את זה לאותו לשון, יומת יומת, ולא יומת לימות. לעומת זאת רבי ישמעאל ורבנן שלומדים משם, הם אומרים הרי המקרה שלנו זה אדם רגיל שנכנס למקדש, אז צריך להשוות את זה לפרשייה שמדברת על אנשים רגילים שנכנסים למקדש, ולא להשוות לפרשייה שמדברת על נביא שהוא לא אדם רגיל. לעומת זאת רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי אומרים הרי מדובר פה בנביא שהדיח לעבודה זרה, אז מעכשיו מבחינתנו הוא כבר אדם רגיל ואפשר ללמוד גם ממנו. ובזה סיימנו את עמוד א', הדרן הלך פרק אלו אין הנשרפין, ואנחנו מתחילים בעזרת השם את פרק אלו אין הנחנקין. כמו שראינו בפרקים האחרונים לגבי שאר מיטות בטין, הפרק הזה יפרט מי הם הנחנקים. אז אנחנו נעבור רק מהר לרשימה במשנה, ואז נתמקד במכה אבי ואמו. אז הרשימה במשנה זה מכה אבי ואמו, גונב נפש מישראל, זקן שממרה את פי בטין, זה נקרא זקן ממרה. נביא שקר, מי שמתנבא בשם עבודה זרה, ומי שבא לשת איש אפילו שהיא בת כהן. אז זה הרשימה, אבל היום אנחנו מתמקדים במכה אבי ואמו. אז קודם כל מה המקור? כתוב בשמות כפה א' מכה אבי ואמו מות יומת, וכבר למדנו בדף נון ב' עמוד ב' שכשכתוב סתם מיטה, הכוונה היא למיטת חנק. אז זה המקור לעונש. עכשיו באיזה סוג הקאה מדובר? אז ההלכה היא שהוא חייב מיטה גם אם הוא לא גרם למוות של אבי ואמו, אבל מצד שני זה דווקא כשהוא גרם לחבורה שהוציאה דם. כלומר או דם שממש יצא או שטף דם פנימי. מאיפה לומדים את זה? אז דבר ראשון, מאיפה לומדים שזה גם כשהוא לא גרם למיטה, לזה יש שני מקורות. מקור אחד זה מסברה, הרי בדף מ' עמוד ב' למדנו שלפי רבנן סייף יותר חמור מחנק, ולמדנו שמי שרוצח סתם אדם חייב סייף, לא יכול להיות שאם הוא רוצח את אביו ואמו הוא יקבל עונש קל יותר, כלומר חנק. עכשיו ההסבר הזה טוב רק לרבנן, אבל לרבי שמעון שחולק שם עליהם וסובר שחנק חמור מסייף, ההסבר הזה יורד. לכן הגמרא מביאה הסבר נוסף, כשכתוב סתם הקאה בתורה, הכוונה היא הקאה גם בלי שזה גרם למיטה. מאיפה לומדים את זה? כי יש שני פסוקים ששם כתוב הקאה וכתוב במפורש שזה הרג. פסוק אחד זה מכה איש וכתוב במפורש ומת, ופסוק שני או בי ויקהו בידו וימות. אז אם כתוב סתם הקאה, הכוונה היא גם בלי שהוא הרג אותם. אז זה המקור לזה שהוא לא צריך להרוג אותם. מה המקור לזה שהוא חייב בכל זאת לגרום לחבורה שמוציאה דם? אז בשביל זה אנחנו קופצים על כמה שורות ומגיעים ממש לאמצע עמוד ב'. אומרת הגמרא שלומדים את זה ממה שכתוב בסוף פרשת אמור אחרי פרשיית המקלל. שם יש כמה דינים של מקלל, מכה בהמה ומכה אדם, ובין השאר כתוב שם הוא מכה נפש בהמה ישלמנה, נפש תחת נפש, ובהמשך שוב כתוב הוא מכה בהמה ישלמנה, ומיד אחרי זה באותו פסוק הוא מכה אדם יומת. אז קודם כל נאמר שני נתונים. כשכתוב מכה נפש בהמה ישלמנה, אנחנו יודעים שהאדם הוא הנפש, אז כנראה שמדובר פה בהוצאת דם, כלומר שלכאורה בשביל לשלם על הזקה לבהמה, זה דווקא אם הוא הוציא ממנה דם. זה נתון אחד. נתון שני, כשכתוב בהמשך הוא מכה אדם יומת, צריך להבין את זה, הרי מקודם למדנו שסתם מכה בתורה זה גם בלי שהוא הרג אותו, אז מה פתאום הורגים אדם שסתם יכה? אלא כנראה שמדובר במכה אביו ואמו. אז זה שני הנתונים, ועכשיו נראה איך לומדים. אז שלב ראשון אומרת הגמרא בהווה אמינא, באמת הולכים לפי שני הנתונים שעכשיו אמרנו. כלומר, באמת לגבי מכה בהמה צריך להוציא דם, ואז עושים מקש בין מכה בהמה לבין מכה אביו ואמו, כי הרי שניהם כתובים אחר כך באותו פסוק. זה ההווה אמינא של הגמרא, אבל מיד הגמרא דוחה את זה ואומרת, הרי כשמישהו מכה בהמה, הוא לא צריך להוציא ממנה דם בשביל לשלם. הרי על כל נזק כספי אדם צריך לשלם. לכן אומרת הגמרא, באמת הלימוד פה עוד יותר פשוט. באמת בבהמה לא צריך להוציא דם, ומה שכתוב מכה נפש בהמה ישלמנה, המילה נפש באמת לא שייכת כאן לבהמה, אלא היא שייכת למכה אדם שכתוב כמה פסוקים אחרי זה. צורת הלימוד הזאת נקראת אם אינו עניין לזה, תנו עניין לעניין אחר. כלומר, לוקחים מילה שלא שייכת במקום שלה ומעבירים אותה למקום אחר, וכך לא צריך קש בין בהמה לבין אדם, אלא לומדים ישירות ממה שכתוב, ומכה נפש במה ישלמנה, שמי שמכה את אביו ואת אמו זה דווקא כשהוציא ממנה דם. בזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', מחר נראה מה בכל זאת לומדים מאותו הקש של מכה אדם ומכה בהמה. עכשיו רק לפני שנסיים, יש לנו השלמה קטנה בערך בשליש העליון של עמוד, דילגנו על 5 שורות, שם הגמרא מסבירה, כיוון שכבר הבאנו את הפסוק מספר שמות, מכה איש ומת מות יומת, למה צריך גם את הפסוק הזה, וגם את הפסוק בבמדבר למדי, כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח. אז מסבירה הגמרא, בפסוק הראשון כתוב מכה איש, ובפסוק השני כתוב מכה נפש, ולכן צריך את שניהם, כי מכה נפש מלמד שגם אם הוא מכה קטן, ולא רק איש, שהוא מעל בר מצווה. לעומת זאת, מכה איש מלמד שהמכה חייב מיתה דווקא אם הוא עיקב והרג איש שאמור לחיות. אבל אם הוא הרג נפל שאין לו סיכוי לחיות, אז לא הורגים אותו. ועכשיו נחזור על מה שראינו. התחלנו את השיעור בהמשך של הדף הקודם. בהתחלה ראינו 3 מקרים שבהם יש פסול עבודה במקדש, אבל הוא לא חייב מיתה, וזה כהן ערל, עונן ויושב. אחר כך ראינו 2 מקרים שבהם יש מחלוקת, כהן בעל מום ואדם שמואל במזיד, שלפי רבי הוא חייב מיתה ולפי חכמים הוא לא חייב מיתה. על כל 5 המקרים האלו הבאנו מקורות, שנזכיר שבשני המקרים אומרים שהוא חייב מיתה, אז כמו אתמול לומדים את זה מכהן טמא שאוכל תרומה. אחר כך עברנו לנושא הבא, וזה זר שעבד במקדש. לפי חכמים ורבי ישמעאל יש לו מיתה בידי שמיים. לפי רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי יש לו מיתת ביתין, או חנק או סקילה, זה תלוי במחלוקת רבי שמעון ורבנן. וראינו את המקורות למחלוקת הכללית, האם לומדים מנביא שהדיח לעבודה זרה שיש לו מיתת ביתין, או שלומדים מהחשש של בני ישראל אחרי מיתת קורח, ששם בעדת קורח זה המיתה בידי שמיים. אחר כך עברנו לפרק אלו אין הנחנקים, דיברנו על מכה אביו ואמו שמיתתו בחנק, לומדים את זה ממה שכתוב עליו מות יומת וסתם מיתה זה בחנק, אחר כך דיברנו על סוג ההכה מצד אחד אפילו שהוא לא הרג אותם, ומצד שני זה דווקא שהייתה הוצאת דם פנימית או חיצונית, לומדים את זה ממה שכתוב ומכה נפש במה ישלמנה כל טוב.